אני עבדך. ויענה השם ענה בשם, כי אני עבדך. ענה השם ענה השם, כי אני עבדך. ויענה עבדך בנעמתך, אני עבדך. בנעמתך, אני עבדך. בנעמתך, ביקשת למוסך, אני עבדך. בנעמתך, פיתחת למוסך. ויענה עבדך בנעמתך, אני עבדך. בנעמתך, אני עבדך. פיתחת למויסך,
גם כי אלך
Hashem shochein betzion, niketi damam lo niketi. Hashem shochein betzion, niketi damam lo. Hashem shochein betzion, niketi damam lo. Hashem shochein betzion, ma 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 שלום עליכם. ערב טוב, אנחנו ככה שעה מיוחדת. שעה שאנחנו ככה כל שבוע מתכנסים ולומדים. אבל הערב בליל יום הזיכרון התחושה היא שעולים למקומות אחרים לגמרי. אפשר עם התורה לעלות למקומות אחרים, יונקים ממקומות אחרים. שמעתי יותר מפעם שמרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, כשהיה עובר בדרך משערי חסד לכיוון הישיבה שהייתה בכל תורה, לבית וגן, הוא עבר דרך הר הרצל, והוא התבטא הרבה פעמים. שמעתי את זה בכלי ראשון כמה פעמים. שאם יש מקום שצריך לחפש את הקדושים, את הקדושה, את הקדושה העליונה ביותר שאפשר לתאר, זה המקום הזה. אני עצמי הייתי איתו בנסיעה אחת או יותר אפילו שם, ראית שהוא עבר משהו כשהוא... בתוך כל ישראל אנחנו יושבים גם ככה גם עם אחים, הורים, בנים. וכל מי שיושב כאן עכשיו זה עולמות שלמים וסיפורים שלמים. ואני חושב שבאמת זה יוצא בהשגחה שבדיוק התחלנו בשבוע שעבר, אמרנו שנתחיל בקיץ לעסוק בצד הפרשה, בעיקר בלימוד המשניות, באבות. ואת הפתיחה ללימוד משנה בכלל, משנה, אותיות, נשמה, בכלל בלי קשר, חשבתי להתחיל הפעם. ואני חושב שזה הזמן הכי נכון, הכי מתאים לזה. יהיו הדברים באמת עילוי לנשמותיהם הקדושות של כל חללי צה"ל ומערכות ישראל, של כל קדושי ישראל, מתוכם גם של תחילת ההילולה דבורה בדוד, שהיום מפקידה. מתוכם, בתוכם, של כל מי שאנחנו מזכירים עכשיו כאן, מבנינו, מתלמידינו, מחברינו. אני אפתח את הכל באמירה אחת מעניינת, שהיא בת יותר מ-200 שנה. ה' באייר לפעמים הוא בדרך כלל יום העצמאות, אבל הרבה מאוד פעמים הוא יום הזיכרון. היא סיבה טובה, כי כלל ישראל קיבל על עצמו שכשזה חל בשבת, אז כדי שימנע חילול שבת, דוחים את זה. סיבה כשלעצמה ראויה מאוד. אני חושב שכשהוא יום הזיכרון, עוד יותר מובן הנקודה המעניינת, מרתקת. האדמו"ר הזקן שאנחנו מזכירים כל כך הרבה כל השיעורים, עוסק גם ביום הזיכרון וביום העצמאות. יש הלכה מאוד מעניינת, ואני חושב שבהשגחה היא חלה בדיוק ביום הזה, והיא מעניינת מאוד. אנחנו עוד רגע ניכנס לזה. אתם יודעים ש30 יום קודם הרגל צריכים לעסוק בהלכות הרגל. יש דיון בהלכה מהי הסיבה. זה דיון שיש לו נפקמינה, והנפקמינה היא לגבי החג הקרוב, ובעצם לגבי היום הזה בדיוק. אני אסביר. הדיון בהלכה הוא האם הסיבה שצריכים לעסוק 30 יום קודם הרגל, בהלכות הרגל, היא מפני שמרובים ההלכות, ולכן צריך לעסוק בזה הרבה זמן, או שהסיבה היא כי יש קורבנות מיוחדים לחג. חגיגה, שבועות שתי הלחם, סוכות, קורבנות של סוכות, 70 פרים, כל הפרים, ופסח, קורבן הפסח. ובגלל העיסוק בקורבנות המיוחדים וההכנה לקורבנות, צריך לעסוק 30 יום קודם הרגל כדי להתכונן לעניין הקורבנות של החג. מה הנפקמינה בין שתי האפשרויות האלה? האם גם 30 יום קודם חג השבועות צריך להתחיל לעסוק בחג השבועות? אם הסיבה היא שעוסקים במועד 30 יום קודם המועד כי הלכותיו מרובות, זה לא נכון לגבי חג השבועות. זה נכון לגבי פסח, זה נכון לגבי סוכות. אבל שבועות לא שונה משמיני עצרת, לא שונה מיום טוב רגיל, הוא יום טוב. אז הלכותיו מצד יום טוב אינן מרובות. אז לכן ודאי שלא חל 30 יום קודם הרגל לגבי שבועות. אבל אם נניח שהסיבה היא עניין הקורבנות המיוחדים לחג, אז יצא שאין שום חלוקה. כי בשלושה הרגלים מביאים כל הזמן את הרגלים ואת עולת ראייה ואת דיני הרגלים והחגיגה. ובזה אין חלוקה בין שבועות, חג הביקורים, לבין פסח, חג המצות, לבין סוכות, חג האסיף. זה אותו דבר יצא. השולחן ערוך הרב, האדמו"ר הזקן, מביא את הדיון בתחילת ההלכות שעוסקות בעניין 30 יום, בתחילת הלכות פסח, וקובע שצריך ללכת על פי השיטה השנייה. ועל פי זה, גם לשבועות צריך להתחיל לשאול ולדרוש 30 יום קודם החג. ומשום מה, זה באמת בהשגחה, זה דבר מאוד מעניין, ומשום מה קובע האדמו"ר הזקן את הנוסח הבא בהלכה שפותחת את הלכות פסח, את עניין ההלכה של 30 יום קודם הרגל, ואומר כך: כיוון שיגיע י' ד' אלול, יתחילו לעסוק בהלכות סוכות 30 יום קודם הרגל. וכך הוא אומר לגבי פסח: וכיוון שיגיע יום ה' באייר, יום החמישה באייר, יתחילו לעסוק בהלכות שבועות ועצרת ומתן תורה. מעניין מאוד. אז בהשגחה מעניינת, היום הזה הוא היום שבו מתחילים לעסוק על פי הלכה, על פי ההגדרה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ויהיתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. במחשבות, לאן צריך להוביל יום החמישה באייר בתום 30 הימים שבו הוא מתחיל להידרש. אף אדם בעולם לא סבור, בעזרת השם, שביום החמישה באייר מישהו הגיע לסוף הדרך. כשיום העצמאות חל בחמישה באייר, קצת יותר קשה לשים לכל מה שאנחנו עכשיו אומרים לב. אולי דווקא כשיום הזיכרון חל בחמישה באייר, זה הזמן הגדול שמחובת הזכירה הגדולה, זכירת הבנים, ההורים, זכירת הקדושים, זכירת מסירות הנפש. אולי דווקא מהזיכרון הזה גם, או כך או הפוך, אולי כשהזיכרון הזה מתחבר עם רק ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זיכרון האש של יום הזיכרון וזיכרון האש של סיני, של מעמד הר סיני. אולי החיבור הזה הוא מקרי וודאי לא. הוא מאוד מיוחד. חוץ מבנוסח של השולחן ערוך הרב, לא ראיתי מישהו שמתמקד בהי באייר כתחילת עניין ה-30 יום שלקראת מעמד הר סיני. אגב, גם אם עוסקים בקורבנות המיוחדים של חג השבועות, אז יום הזיכרון ויום העצמאות זה עניינם. כי קורבן חג השבועות הוא לא קורבן פסח שבו אנחנו מבארים את החמץ, אלא הוא קורבן שתי הלחם שבו אנחנו נבחנים אם הצלחנו להעלות גם את החמץ ולהביא חמץ ומצה. והבירורים של זה מתחילים גם מהצד הרוחני של וב בסיוון, ואני חושב שגם מצד עבודת הקורבנות המיוחדת, וכמובן מצד הביקורים שמתחילים אז. עכשיו מתחילים להיכנס לזכות הזאת של יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה ואשכול שביקר. כמה דורות לא ירד יהודי לתוך שדהו וראה תאנה שביקרה ואשכול שביקר? כמה דורות אלה היו הלכות לפעם? וכמה אנחנו קרובים ליורד אדם לתוך שדהו? השבת הקרובה, השבת שהשבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות חלים בה, נקרא את פרשת היובל. כמה קרובים וכמה הקרבה שלנו תלויה בעצם בזיכרון שלנו. אם באמת נמשיך להתקרב או חלילה נתרחק. בוודאי שנתקרב. בעזרת השם. אבל אולי כשחל ה' באייר ויום הזיכרון חל בו, זה יכול לרומם את מבחן עצמאותנו, את מבחן עצמיותנו, את מבחן העצמות היבשות שקמות לתחייה, התחיינה העצמות האלה ותקרבו העצמות עצם אל עצמו. את התפילה הגדולה שיכולה להתרחש רק מכוח הזיכרון. שאחרי שבשר ואור וגידים עולה על העצמות, אז חל התפקיד שהקדוש ברוך הוא מטיל על יחזקאל הנביא, אבל הוא מטיל את זה על כל אחד מאיתנו. בן אדם הנבא אל הרוח. ואמרת מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה. יום הזיכרון הוא אולי היום שבו מתברר שלכל אחד מאיתנו יש את הכוח. גם אם נראה שהעצמות יבשות, הנה אומרים יבשו עצמותינו, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. רק בפסח קראנו את זה. והחובה הזו, לא לדעת את הרעיון הזה, לא רק להכיר בו, להבין איזשהו אירוע היסטורי אדיר, להרגיש שאנחנו חלק מאיזה משק כנפי רוח וכנפי שכינה שמקיף אותנו, אלא לזכור ולהבין שאני יכול להינבא אל הרוח. משפט אחרון בזה ונתחיל. מכל הנביאים, רק לכוחו של יחזקאל הנביא, כל אחת ואחד מאיתנו הגיע. איך אומרים חז"ל בשביעי של פסח, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל. כי יחזקאל, מכל הנביאים, הוא זה שמעמידים בפניו באמת את הדברים הכי תמוהים. את ערימות העצמות, את הרי האפר, ומביאים אותו לקחת שם עם המקל ולראות את בית המקדש השלישי. זה הכל יחזקאל. הוא ההפטרה שקראנו השבת באמור על הכהנים הלוויים של העתיד. וראתה שפחה על הים, בשירת הים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, כי כל שפחה על הים ידעה לשיר, השם ימלוך לעולם ועד. וזה דבר פלאי. אנחנו אומרים כל יום, לפני 18, כל יום, בכל הנוסחאות, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. שירה חדשה. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, מה שירה החדשה? איזו שירה חדשה? השם ימלוך לעולם ועד. למה שירה החדשה? זו שירה ישנה מאוד. שירה מאוד עתיקה. זו שירה בת אלפי שנים. מה חדש בשירה הזו? מסבירים המפרשים, עמדה שפחה על הים ביחד עם כל אחד ואחד ואחת מישראל, וראו על הים בהווה את מלכות השם. ובמקום להגיד השם מלך עולם ועד, אמרו השם ימלוך לעולם ועד. רק בספירת המלכות, רק בתואר מלכות של הקדוש ברוך הוא, יש עבר והווה ועתיד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אין בשום תואר נוסף של הקדוש ברוך הוא עבר, הווה ועתיד. וכשראו על הים את המופלא שבניסים, את קריאת ים סוף, נתנו לנו את הכוח להמשיך ולהביא בעצמנו את המלכות הזאת של ישמחו במלכותך, שתהיה שירה חדשה עד שהשם ימלוך אור שלם סובב כל עלמין, השם ימלוך לעולם ועד. לשון העתיד עושה את זה שירה חדשה כאן והיום ועכשיו. כוח הזיכרון הוא לא הכוח של ההתרפקות. וזה לא צריך יום זיכרון. הזיכרונות האלה לא עוזבים את מי שצריכים לא לעזוב. ולא אירועים ירוממו את זה. כוח הזיכרון הוא הכוח להפנים שאני יכול להינבא אל הרוח. זה מה שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא ראה את בית המקדש השלישי. יחזקאל הנביא ראה עצמות יבישות חיות. אבל שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא, היא ראתה עוד קדימה. ועוד קדימה. ואת העוד קדימה הזה היא אמרה בהשם ימלוך לעולם ועד. ונתנה לנו כוח לשיר שירה חדשה. אז יהיו הדברים באמת, והלימוד, גם עילוי לנשמות הקדושות וגם נתינת כוח לכולנו, לדעת לזכור ולשיר שירה חדשה ולראות כבר באמת בגאולה שלמה ובהשם ימלוך לעולם ועד ממש במהרה בימינו. אני רוצה, והפעם יותר קצר מתמיד בגלל הזמן, אני רוצה ברשותכם בתוך הלימוד שלנו במסכת אבות ככה בשבתות הקיץ להיכנס למשנה אחת, ואם נספיק לשתיים שאינן קשורות למסכת אבות, אבל אין מסכת אבות בלי שתיהן. מנהג ישראל קדושים שבשבתות הקיץ, פסח עד שבועות, או בכלל מפסח כל הקיץ, נוהגים רבים, לומדים בכל שבת, במנחה של שבת, פרק במסכת אבות. דיברנו הרבה פעמים על המנהג הזה, בסיס המנהג מתחיל, מנהג קדום מאוד מאוד, הוא כל כך קדום, רק שתשימו לב לנקודה מרתקת. המנהג הזה כל כך קדום עד שאנחנו כבר התבלבלנו מזמן. כל אחד יודע שלמסכת אבות יש שישה פרקים. אבל לא תמיד כל אחד זוכר שזו טעות גמורה. למסכת אבות אין שישה פרקים. למסכת אבות יש חמישה פרקים. הפרק השישי הוכנס למסכת אבות בעקבות המנהג לקרוא את פרקי מסכת אבות בין פסח לעצרת. בין פסח לעצרת שבע שבתות תמימות יש שש שבתות, כדי שהשבת השישית תהיה השבת שקודמת לחג מתן תורה, ובשבת השישית נעסוק בפרק שהוא מברייתות של קניין תורה. שם נעסוק ב-48 הדרכים שהתורה נקנית, ושם נלמד שגדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, ומה זה העוסק בתורה לשמה, ומה זה מעמד הר סיני. שם נלמד את כל השוכח דבר אחד ממשנה, כל זה שם. נו, ומה זה חמשת הפרקים הקודמים? זה מסכת אבות. אז למה כולם חושבים שיש שישה פרקים? כי כשאנחנו אומרים מנהג אנחנו מתבלבלים. אנחנו מדברים על מנהג עתיק מאוד מאוד מאוד. גאונים כבר מביאים אותו בסידוריהם. כלומר, ברור שמדובר פה על הרבה למעלה מ-1,000 שנים שהמנהג מוכר לחלוטין. רש"י מזכיר אותו, כולם מזכירים אותו כדבר קדום. ולכן הוא בסידורים, והוא בסידורים כשישה פרקים. ובתוך המנהג, אני לא רוצה לעסוק במסכת עדיין, וגם לא במנהג, אלא בנקודה אחת מעניינת, או בעצם בנקודה שמתחלקת לשלושה. א', המנהג בכל העדות הוא שעושים את זה במנחה של שבת. בשעת אחר הצהריים של שבת. לומדים את זה גם בבוקר, לומדים את זה כל הזמן, אבל הזמן המופיע הוא אחר הצהריים, מנחה של שבת. זה צריך להביא. למה שבת בכלל? למה מנחה של... זה זמן טוב, זה זמן שמתכנסים, זה זמן... אבל יותר מזה, פותחים את הפרק במשנת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומסיימים את הפרק במשנת רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שתי המשניות האלה אין מקומם במסכת אבות. משנת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא נמצאת במסכת סנהדרין, בפרקים האחרונים של המסכת, והיא פותחת את פרק חלק המפורסם. כל ישראל יש להם חלק. זה מופיע בתוך הפרקים שעוסקים בארבע מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. זה הרבה מאוד דפים שעוסקים בדבר הקשה ביותר, בית דין שהיה הורג אחת ל-70 שנה, נקרא קטלני. ואז כך מסביר שם רשי, הרמב״ם, כולם מסבירים שם בסנהדרין. שם, בתוך העסק עוצרים לרגע ואומרים, זה קצת מבהיל מה שלומדים פה, לכן בואו תקשיבו רגע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הבנתי מה זה עושה במקור, אבל למה זה צריך לפתוח כל פרק במסכת אבות? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה עידוד נפלא לפתוח עם זה את מסכת ברכות, כל פרק, לדעת שכדאי לקרוא קריאת שמע בזמן ולברך ברכת המזון בפרק שביעי, וכדאי... זה מצוין למוקצה בביצה, וזה מצוין לכל פרק בשס נהדר לפתוח עם כל ישראל יש להם חלק. האמת היא שיש פעמים רבות שכשלומדים משניות מזכירים כל ישראל, מנהג התימנים שמזכירים כל ישראל יש להם חלק, אבל במסכת אבות זה, כמו ששישה פרקים זה הסידור, כל ישראל זה כבר הסידור, זה כבר לא, זה בילט אין. זה אין את המשנה בלי זה, זה הפתיחה. וכל המפרשים הראשונים, המוקדמים, המהר"ל, המדרש, כולם מתעסקים בתחילת המסכת בהבנת כל ישראל כפתיחה למסכת, כפתיחה לפרק, כפתיחה ללימוד אבות בשבת. המשנה האחרונה יותר מוכרת, משנת רבי חנניה בן הקשיא, זאת משנה עם מזל ובלי מזל. זו משנה מוכרת מאוד. רבי חנניה בן הקשיא, יש בעיה שכשאומרים את המשנה הזאת יש רפלקס מותנה לקום ולהגיד קדיש וללכת. לכן זו משנה שאין עליה סיכוי. כי אתה תרצה להתחיל לדבר עליה, יקומו ו... וצריך להבין, מה שמופיע רבי חנניה בן הקשיא תמיד, זה כי מחברים את זה לקדיש דה רבנן. למה זה מופיע בסיומו של כל פרק? גם את זה צריך להבין. אני רוצה באמת בקצרה לנסות לגעת בנקודה הזאת דווקא כפתיחה למסכת אבות, ואני חושב שבכלל ללמוד משניות זה הדרך שלמדנו שעוסקים בעילוי נשמות ובנשמות הקדושים שאנחנו עסוקים בהם בכלל ובפרט עוד יותר ועוד יותר. אבל אני חושב שדווקא ללמוד את שתי המשניות האלה כפתיחה וסיום של כל פרק במסכת אבות שמתוכו נמשיך בלימוד משניות, זה הדבר הכי נכון. הפתיחה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ישנה קצרה, אני חושב מוכרת לכולם. זו שאלה גדולה. כל ישראל יש להם חלק, כלומר, כצדיק, כרשע. למדתי באמת שביום הזיכרון, התחושה גם שכולנו עוסקים בה, זה שאנחנו עוסקים מצד אחד בדבר הכי אישי, הכי אינטימי, וכל אחד מרגיש כל כך כלל. וכל כך את הדבר האמיתי, שהכלל לא מבטל את הפרט, אלא ההפך. כל כך... כל כך אנחנו יכולים ליפול בזה, ולפעמים באבונות נופלים בזה. יש בסוגריים של שנייה שיחה מופלאה, מופלאה של הרבי, זכותו יגן עלינו בפרשה האחרונה, ששלומית בת דברי למתי דן מוזכר שמה, ורשי שואל, מה פתאום מזכירים את גנותה? ותשובתו, כדי לשבח את שבחם של ישראל, שלא חטאה אלא זו. זה סיפור שלם שם. רשי טוען שהאיש המצרי שהיכה את האיש העברי בספר שמות, זה בעצם היה בעלה של שלומית בת דברי, האיש העברי, והמצרי הרג אותו כי הוא חשש והוא לקח את שלומית. סיפור שלם. לרבי יש שיחה מדהימה. הוא לא מוכן לקבל את הרעיון. זה דבר מדהים, צריך ללמוד את זה. הוא לא מוכן בשום פנים לקבל את הרעיון שיכול להיות שמספרים בגנותה של אישה בישראל כדי לשבח את כלל ישראל. אומר, אם זה כפשוטו, זה מנוגד לכל המוסר שיכול להיות בעולם. זה הפוך מהכל. אין דבר כזה. ובקריאה עמוקה, 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 שרק הרבי יודע לקרוא אותה, הוא מסביר איך בעצם שבח ישראל זה בלהבין מי היא שלומית בת עברי. זה לא יאמן איך ללמוד שם את הפרשה מחדש. זה צריך להיכנס לזה. אבל העיקרון שלו בשיחה, שאני אומר אותו בשנייה אחת, זה שלא ייתכן שהכלל דוחה את המקום הפרטי. המבחן אם הכלל הוא כלל, זה האם הפרט הוא כלל. המבחן אם הכלל הוא כלל, האם לכל פרט מוסרים את הנפש כאילו הפרט הזה הוא כלל ישראל, כי הוא כלל ישראל. האם אני מבין שכל פרט בישראל, עליו נאמר שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. כי לא יידח ממנו נידח. זה המבחן אם אתה כלל. גם זה ההכנה למתן תורה, למעמד הר סיני. שהכל היה יחד, כאיש אחד, בלב אחד, אבל כל אחד ואחד עמד שם. כולם מכירים את הפסוק, וכל העם רואים את הקולות. את ההסבר הידוע של רש"י, וכל העם רואים את הנשמע. פחות מכירים את תרגומו של יונתן בן עוזיאל. וכל העם רואים, עכשיו תרגום, אני מצטט, וכל עם החמיין, וכל העם ראו, יתקליה, איך את הקולות, איך הוו מתהפכון לפי שומעי הון בכל אחד אחד. שמעתם את התרגום של יונתן בן עוזיאל? כל העם ראה איך כל אחד שמע את הקול שהוא היה צריך לשמוע. גוואלד. וכל העם רואים את הקולות. זה לא הפרט תפל הקולקטיב. זה לא מבית ספרנו, זה הפוך. אלף פעמים, זה ההבדל בין קודש לתמה. זה איך הפרט, הוא לא פרט בכלל. והמקום האישי שלו בא לידי ביטוי דווקא כשאני תופס את הכל. ואני חושב שכשנעמיק, זה העומק של כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. באמת, השאלה הפותחת היא מה פה, למה מגיע לכולם? מי שמשקיע, יקבל משהו משקיע, מה? הפסוק הוא שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, ארץ הכוונה היא לארץ החיים, ארצות החיים, לעולם הבא. לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. המהר"ל אומר עוד הערה אחת נפלאה על המילה נצר מתאי. מי שמכיר קצת גדילה של עצים, יש לעצים חותרים ויש נצרים. ויצא חותר מגזע ישי, נקרא ביום שלישי. בגלויות קראו את זה באחרון של פסח. ויצא חותר מגזע ישי. ונצר משורשיו יפרה. זה הפסוק שפותח את נבואת משיח בן דוד, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. החותרים הם ענפים חדשים שיוצאים הצידה כמו הענפים. הנצרים, הנצר, גם הוא יוצא מלמטה, הוא יוצא מהשורש, ונצר משורשיו יפרה, והוא עולה למעלה. הוא לא הולך הצידה. והנצר מתאי, הנצר, לא החותר, הנצר, הוא אומר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי להתפאר. מי זה הנצר? מה הסיפור? ואת הכל אני רוצה להתחיל במה עושה המשנה הזו כפתיחה לפרק א' ולפרק ב' ולפרק ג' ולפרק ד' וה' במסכת אבות. ועל פי מנהגנו במנחה של שבת מה היא עושה? אני חושב שהדבר פשוט. כשאדם נכנס למסכת אבות, מצד אחד זה נורא נחמד. סוף סוף מסכת, לא מעצבנת. זה באמת נחמד. אין פה כלי שני, כלי רביעי, כלי שלישי, טומאה, טהרה, אפילו בטעות, אין סיכוי. תמיד אומרים לך, יש עכשיו דף יומי יפה, סוגיה קלה, פתאום בום, מכניסים לך טומאה וטהרה. זה ממש מנוגד לסיכום מראש, ואכלת אותה. בעזרת השם, פילי פלאות. במסכת אבות באמת פרנדלי. זה ראייה אחת נכונה. זה נחמד, למה לא? העמידו תלמידים הרבה, זה נחמד. היא ביתך בידן נחמד מאוד. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב במנת קבל פרנדלי. נורא נחמד. הביאו כעבדים, ממש נחמד, ממש פרנדלי. מישהו יכול להיות כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס? מה פרנדלי? אני יכול לדעת את כל המוקצה 50,000 פעם, אני מקווה שבסוף ימי אני אהיה בבחינה של שנייה אחת שבטעות הייתי שהעבדים שמשמשים את הרב שלא עומד על קבל פרס. זה בכלל לא מדרגות שאתה יכול להגיע אליהן. על מה מדובר פה? בפשטות. נסו בראייה הזאת עכשיו להיזכר במשניות הראשונות, בכל משנה במסכת אבות. הפשוטות האלה. וידן את כל האדם לקו זכות. מה זה פשוט? קלי קלות. על מה אתה מדבר בכלל? בגלגול הזה? אני? פה? מה מדובר? זה ריאלי? או שזה אמרות נפלאות של אנשים נפלאים באמת? חכמים זה יפה. והוא היה אומר, הוא כן היה משהו, יפה מאוד, זה יפה. הידבקות בצדיקים. אולי? או שמסכת אבות, היא כן רלוונטית. יש לי סיכוי. למה כל כך רחוק? העמידו תלמידים הרבה. כל אחד יכול? מההתחלה, מהמשנה הראשונה. כל משנה, תעברו על המשניות, כל משנה. על מה אנחנו מדברים בכלל? גם הדברים שנראים הכי פשוטים. קנה לך חבר? יפה לדבר על עבדים ופרס. קנה לך חבר. כל טוב. בוא על זה נעבוד השנה. את השאר נשאיר בקשיש. עשה לך רב. לא כך רב שיעבוד אצלך. עשה לך רב. המשניות הכי פשוטות. אתם יודעים מה קורה למי שבאמת נכנס למסכת אבות? חז"ל אומרים לו, אל תיבהל, היי מן דבאי למהווי חסיד, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות. טוב, אז אני באמת רוצה. עכשיו אני מבין שזה רציני. אז מה עושים? איך? הפתיחה לכל פרק ממסכת אבות אומרת את הדבר הבא, וזה דבר גוואלד, גוואלד, גוואלד. אתה שואל אם אפשרי להגיע למשנה אחת ממה שמתואר במסכת אבות? בואו נגיד את התשובה האמיתית. לא, מוחלט. חבל על הזמן. לך הביתה. על פי טעם ודעת בהיגיון, לא. אתה יודע למה? כי יש פה עולם הזה... ולנפש הבהמית יש את הכוחות שלה. ויצרו של אדם מבקש את האדם בכל יום ויום, ואין האדם יכול לו. אלא אם. לפני שאתה נכנס למסכת אבות, וזה פלא פלאות, אני דווקא הייתי מצפה באמת שכל ישראל יש להם חלק יתאים יותר לדיני מוקצה, כי זה מתאים לישראל, זה לא שייך לגוי. אבל דווקא מסכת אבות ברמת הפרנדלי מתאימה לכל העולם. זה הצעות עולמיות, אוניברסליות, כמעט אין משניות דווקא לאומיות. יפה מאוד, אפורה גולגולת אחת שצפה על פני המים על דעתף, זה אמרות נפלאות. תשמעו, זה משהו לא יאמן. המהר"ל כמעט אומר את זה מפורש. תדע לך שאתה יכול להגיע למה שכתוב במסכת אבות. לא מצדך, אלא מצד שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה לא פגישה עם אמרות רוחניים מעניינים מאוד 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 על דברי חוכמה ופילוסופיה. זאת פגישה עם הכוח שלך להגיע למה שאינך חולם שאתה יכול להגיע אליו בניגלה. זה ארגז כלים שמביא אותך להיות בין העולם הבא בעולם הזה. כי מצד היותך ישראל, ומצד היותך כל ישראל, זוכרים מה שדיברנו על כלל ופרט מקודם? יש לך חלק לעולם הבא. המהר"ל אומר, לכל עץ יש חותרים, כמו שהזכרנו מקודם, ולכל חותר יש את הצד המיוחד שלו. החותר הזה מצטיין במצווה כזאת, החותר הזה מצטיין בחסד, החותר הזה מצטיין בתכונות כאלה. אבל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא החותרים שהוא מתפאר, אלא זה הנצר. הנצר, אומר המהר"ל, הולך למעלה. יש בו רק דבר אחד. אין בו כלום. הוא בטל אל הקדוש ברוך הוא. לא מכוחי אני אגיע לזה, אלא מכוח שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה עולם הבא? לא יודע. פעם תפס אותי יהודי, יהודי שהיה חבר של אבא, קטמון. תפס אותי יהודי, היה לו בסטה במחנה יהודה. והגעתי, השטיבלך, התפללתי לידו. הייתי יהודי צעיר. ככה, אני חשוב ככה. והוא היה ככה, תמיד התפעלתי ממנו, הייתי בו איזה למדווני כזה, מתפלל, ובאמת, בשקטה, בצניעות כזאת, בדביקות. כמעט לא מדבר. איזה בוקר טוב שנותן לך כוח לכל היום כזה. הוא כבר היה פנסיונר, אבל הוא עוד היה חלה לעבוד. כמו בימים היותר חזקים שלו, זה כבר לא היו השעות שלו, זה היה לקראת הערב. זה היה 7 בבוקר, אני יודע מה, זה היה כבר... וככה לקראת סיום התפילה, מגיעים שם לעין כלוקינו, ואני אומר, תנא דבאליהו, כל השנה הלכות בכל יום הובטח לו שיהיה בן עולם הבא, שנאמר. שאמרתי את זה קצת בניגון. כדרך אגייבה קצת, אתם יודעים, שאתה עושה את זה ככה בניגון, ראש ישיבה, ככה, שר את התורה ככה וזה. בעיקר גם כי אתה רוצה ללכת כבר. זה פטנט כזה שאתה רומז שהחזן כבר יעשה קדיש, אתם לא מכירים את התרגיל. והוא איש אמת, הוא צדיק, הוא לא איזה אידיוט, הוא כלי של אמת. פתאום הוא פונה אליי, זה מאוד הפתיע אותי, הוא אומר לי, חכם, ככה היה קורא לי, חכם. הוא אומר לי, חכם, מה זה להיות בן עולם הבא? נו. מה אני אגיד לו, עכשיו מה זה, גם אני שרתי את זה כדי לגמור קדיש וללכת. אבל הוא אומר לי, מה זה להיות בן עולם הבא? אני הבנתי שהדבר הכי טוב עכשיו זה לשתוק ולתת לו לענות. אמרתי, נו. הוא אומר לי, תשב. זהו, תשב. ישבתי. אז הוא אומר לי, כבודו בטח מבין, בין עולם הבא, יש כל מיני מושגים, והאמת שכמעט הלכתי לכיוון הזה, להגיד לו שיש עולם התחייה, יש עולם הבא, יש רמב״ם, יש... אני... הייתי שם, אני חוזר, אני לא... הוא אומר, אני אגיד לכבודו איך אני מבין. אני אגיד לכבודו, אני הולך עכשיו, הוא אומר, אני הולך עכשיו לבסטה שלי. הוא אומר, ככה, 10 שנים אני הולך. אני אומר לך, כשאני הולך לבסטה, אם אני שונה הלכות לפני כן, אני יושב בבסטה ואני לא בעולם הזה, אני בעולם הבא. אני לא יודע מה אתה מבין. אבל אני פה בין העולם הבא, לא בין העולם הזה. הבנתי. הבנתם פשט? ואז הבנתי שהכוונה לבין עולם הבא זה פה. הוא נתן לי שיעור פרטי ככה של שנה דרשות. אחרי הוא אמר לי, תשב, תשב. שתוק, תקשיב. תשב. ואיזה כבוד, הוא אמר את זה. אני לא בבסטה, בסטה אני בעולם הבא. אתם יודעים איך מתחילה המשנה הראשונה באבות? משה קיבל תורה מסיני. וזה כל מסכת אבות. הוא מסרה לי יהושע. שאלנו ולא מספיק מיקדנו את זה. זה יסביר את כל ישראל יש להם חלק. זה פלא פלאות. זו משנה לא מובנת בכלל. כי אם המשנה הזאת רוצה לתאר את ההיסטוריה של מסירת תורה שבעל פה, זה לא ההיסטוריה של מסירת תורה שבעל פה. כי מסירת תורה שבעל פה, דיברנו יותר מפעם אחת, עוברת ממשה לאהרון, מאהרון לאלעזר ואיתמר, מאלעזר ואיתמר ל-70 הזקנים. בכלל יהושע לא נכנס שם בתמונה. הזקנים של משנה א' באבות זה בכלל לא ה-70 זקנים של משה. זה הזקנים שחיו אחרי מות יהושע. שהם מסרו לנביאים. והם לאנשי כנסת הגדולה. אז מה... זה ודאי לא המסירה של תורה שבעל פה. והשאלה השנייה שתמיד מזכירים אותה, משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה דבר פלאי, רק אחרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אפשר להבין את זה. כשמשה רבינו מגיע לסנה, הוא מגיע למדרגה שאלוקים מדבר אליו מתוך הסנה. שמונים שנה של עולם שאי אפשר בכלל להבין אותו, קודמים לזה שאלוקים מדבר מתוך הסנה. סיני זה על שם הסנה. מעולם לא נקרא ההר הזה סיני לפני כן, הוא בא לחורב. והאלוקים מדבר מתוך הסנה, ומשה רבינו הולך לראות למה לא יבער הסנה, והאלוקים מדבר אליו מתוך הסנה. הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, ומדבר אליו מתוך הסנה. הוא אומר לו ללכת ולהוציא את ישראל ממצרים, ללכת אל פרעו ולהוציא את בני ישראל ממצרים. מתוך הסנה, עוד רגע נבין את העומק. שואל אותו משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעו? וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? מסביר רש"י, א', מי אנוכי כי ילך אל פרעו? מה אני חשוב ללכת לדבר אל המלאכים? ב', וגם אם אני יכול ללכת אל פרעה, מה זכו ישראל שיצאו ממצרים? שתי שאלות תמוהות כל כך. מה פירוש מי אנוכי כי ילך? אמרתי לך ללכת. מה, צריך להגיד לך שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס? פרעה. אז פרעה, אתה, משה רבנו מתרגש. אז מה אני אגיד? ומה פירוש מה זכו ישראל לצאת ממצרים? לא כל אדם זכאי לחופש? עם ישראל לא זכאי לחירות? אתה שואל מה זכו ישראל? כשהיית נער לפני 65 שנה, הרגת את המצרי שמכה עברי. עכשיו אתה שואל מה זכו ישראל? מה השאלה? מה פשוט? אבל התמיהה הגדולה ביותר זה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו. עונה לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה זה קשור? זה דבר גבלת. התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה מסבירה את השאלה של משה. משה שואל ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת, אני, משה, במקום שאני נמצא בו עכשיו, אני יכול להתמודד מול הסטרא אחרא, מול הרוע, מול פרעה, מול המציאות של פרעה, אדם, בשר ודם, ילוד אישה, יכול לעמוד מול פרעה, אפשר למגר את פרעה, העולם הגיע לזה שפרעה נגמר? זו הרי המהפכה שתהיה ביציאת מצרים. אדם יכול להגיע לשם? עונה לו הקדוש ברוך הוא תשובה בת מילה אחת, לא! אדם לא יכול להגיע לשם.
אבל אדם יכול להגיע למדרגה אחרת. אדם יכול להגיע למדרגה שהוא לא נמצא שם. אתה כבר הגעת למדרגה שאתה לא שם בכלל, זה אני שם. אתה הגעת לביטול כזה שאתה לא עומד שם אצל פרעה. לכן זכית שאלוקים מדבר אליך לא מהשמיים, אלא מתוך הסנה. מהקוץ, מהעצים, מהאבנים. הכל אלוקות. מי אנוכי כי ילך אל פרעה? מי אנוכי עומד אל מול מה שישמע משה בסיני? אנוכי השם אלוקיך. אז מי אנוכי? תשובתו של הקודש ברוך הוא, בשר ודם. אבל אתה בשר ודם שאתה כבר למעלה, למעלה, למעלה מכל המדרגות. האמונה בנבואת משה. שומע את זה משה רבינו, עכשיו הוא שואל את השאלה הגבלת, השאלה הכי חזקה שיש. אוהבם של ישראל, שואל עכשיו את השאלה הבאה. ריבונו של עולם, אז אני, אתה אומר שהגעתי למדרגה הזאת. אני מקבל. לישראל. ואם הם לא הגיעו למדרגה הזאת, אז מה הם יעשו? אז אני אגיד להם שהם יוצאים ממצרים, אני אגיד להם שהם יוצאים מהמצרים, אני אגיד להם שהם יוצאים מהיצרים, אני אגיד להם שהם יוצאים מהגלות, ועוד פעם יפלו, ועוד פעם יפלו. הרי המשברים יהיו נוראים. למה לעשות את זה? גם אם אני יכול, מה זכו ישראל? עונה לו הקודש ברוך הוא תשובה לא תאמן. תקשיב טוב משה רבינו. אתה הבנת מה התשובה לשאלה שלך מי אנוכי? כי יהיה אימך, נכון? מה פירוש כי יהיה אימך? עכשיו אתה מבין שאלוקים מדבר אליך מתוך הסנה. זו המדרגה של משה. עכשיו תחזיק טוב משה רבינו. כשתוציא את ישראל ממצרים, כל ישראל אלוקים ידבר אליהם מתוך הסנה. כל העם יראו את הקולות מתוך הסנה. כולם יראו את ההר בוער, את האבנים, את האלוקות מדברת מתוך הסנה. כולם יהיו בחינת משה. עד כדי כך שכולם יגידו לא רוצים לשמוע ממשה, רוצים לשמוע ישר מהקודש ברוך הוא, כי אנחנו משה. ואז נצטרך להגיד להם, לא, 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 לא. יש בכם בחינה של משה, אבל אתם צריכים את משה כדי שייתן לכם אותה כל פעם. אתם יודעים מה הפשט? משה קיבל תורה מסיני. מסכת אבות בכלל לא באה לתאר את מסירת תורה שבעל פה. אם היא באה לתאר את מסירת תורה שבעל פה, היא צריכה להיות המשנה הזאת, הקדמה לשס, הקדמה למסכת ברכות, שבת, לכל מסכת אחרת, לא למסכת אבות. אם זה היה מסירת תורה שבעל פה, היה כתוב, משה קיבל תורה מהקודש ברוך הוא, מסרה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר ל-70 הזקנים, והם אמרו את זה לכלל ישראל. כמו שכתוב בגמרא בעירובין. מסכת אבות באה לענות לשאלה אם אני יכול להגיע למשנה אחת במסכת אבות. זה גבל. זאת השאלה של מסכת אבות. אני יכול באמת לדון כל אדם לקו זכות? אני יכול לדון אותי לקו זכות? אני אוכל פעם אחת שעה בחיים לדון את כל האדם לקו זכות? כולל זה שאני חושב שהוא לא בן אדם? תשובה? מה זכו ישראל? כל ישראל יש להם חלק. אתה נצר. אתה נצר שעולה למעלה. ומשה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, והוא מאסר ליהושע את הכוח להיבטל ביטול גמור, 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 גמור למשה. ולהעביר את הכוח של משה לכל אחד מאיתנו. אתם יודעים מה עושים במנחה של שבת? כל השבת, כל השבת זה הרי יום מופלא, זה יום של רזה דשבת, אי שבת, אחדות, דהתאחדת ברזה דאחד. והשיא של הכל מגיע במנחה של שבת. ואז במנחה של שבת באים לדבר לא רק על זה שהקודש ברוך הוא אחד, ולא על הבריאה, ולא על מתן תורה, אלא על אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אומר הזוהר הקדוש, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, גוי שיכול לקחת את כל ענייני ארץ, את כל ענייני הריבוי והפירוד, ולגלות שהכל אחד. אתם יודעים מה זה שבת אחר הצהריים? זה ראווה דרעבין. שבת של מנחה, מנחה של שבת, אתם יודעים מה הפשט? איך אומרים חז"ל? זה נחלה בלי מצרים. זה ההגעה למקום של מה זכו ישראל. כולם בחינת משה קיבל תורה מסיני. אתם מבינים מה ההקדמה שבאים ליטה למשנה במסכת אבות? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חותרים זה דבר עצום, אבל זה שלא יידח ממנו נידח, האמונה של הקודש ברוך הוא גם בי, הנצר, אתם יודעים מתי יוצא נצר מהשורשים? כשאתה רואה עץ יבש. זה נראה לך שכבר אין כלום, רקוב לגמרי, העצמות היבשות שימעו דבר השם. ואז יוצא נצר מהיובש הגמור הזה. אין, כבר מזמן החליטו לעקור אותו. הוא מטרד, אין בו כלום. ואז מתגלה שהוא כוח אורו של משיח, ונצר משורשיו יפרה. ונחה עליו רוח השם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ובמה מסיימים פרק? ובזה אני עומד. ברבי חנניה בן הקשיא. מה אומר רבי חנניה בן הקשיא? פלפלות. סך הכל לא אומר כמעט כלום בשס. את האמירה הזאת ועוד אמירה. זה הפך להיות המשנה הכי מוכרת. אמרנו, הרפלקס לקדיש. אבל לענייננו, עם זה מסיימים במנחה של שבת את פרק א' באבות. את פרק ב' באבות. אתם יודעים מי זה רבי חנניה בן הקשיא? רבי חנניה בן הקשיא בא להגיד דבר מאוד מעניין. רצה הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל. טוב? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, כמו המשנה שפותחת, גם המשנה שמסיימת, מביאה פסוק. זה נדיר במשנה. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אבל הפסוק הזה בכלל לא עוזר למה שהוא אומר. כי מה הוא אמר? שרצה הקדוש ברוך הוא מה? נו, לזכות את ישראל. ומה הפסוק אומר? שהשם חפץ מה? למען צדקו. לא פייר. פתחת משהו אחד, אתה נותן משהו אחר לגמרי. לזכות את ישראל זה השם חפץ למען צדקנו. חוץ מזה גם הסיום בכלל לא מסתדר עם מה שהבטחת. אמרת שלפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה זה 1, 2, 3, 4, 100, ריבוי. והפסוק אומר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. להגדיל זה לעשות משהו גדול, זה לא להרבות. להרבות יכול להיות המון 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 דברים קטנים. זה לא להאדיר. כל הפסוק לא קשור בכלל למה שהוא אומר. וחוץ מזה באמת, מה זה רבי חנניה בן הקשיא? איזה מין שם זה? רבי חנניה בן הקשיא, שם האבא רבי חנניה בן הקשיא. זה גבלט. אתם יודעים מה זה רצה הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו כי הוא רצה שתהיה לו דירה בתחתוניים. כשאנחנו יושבים פה בליל יום הזיכרון, אנחנו עוסקים באנשים שיותר מכל אדם אחר בעולם עשו כדי שתהיה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. כשתהיה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אנשים שהבהירו בחייהם ואחרי חייהם, בהמשך חייהם, שהמגמה בעולם היא לא איקס השעות שאני פה, אלא היא לגלות שמשה קיבל תורה מסיני, וגם אתה יכול להיות משה. ושהאין סוף הזה מופיע פה בעולם, ואתה יכול להיות זכאי לו. הרי יכול היה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם עליון. אבל הוא ברא אותו כך ונתן לנו את החובה ואת הכוח לזכך אותו. לזכך אותו ולזכות בו בזכות. לא בלחם של בושה. לשלם עליו. בעבודה. בעשייה. בזיכוך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכדי לזכות את ישראל, פירושו לתת להם שכל מה שיהיה בעולם, לא רק להם, אלא לכל העולם כולו מכוחם של ישראל, יהיה בזכות. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אתם יודעים מה זה הרבה? איך הייתה המשנה הפותחת את הפרק? מה אמרה המשנה שפתחה? כל ישראל יש להם חלק? מה אמרנו? שהכלל זה לא כלל, אלא הכלל זה איך כל פרט הוא כל ישראל. אתם יודעים מה זה לפיכך הרבה? לפיכך הרבה, אומרים הראשונים, למה הוא הרבה תורה ומצוות? כדי שלכל אחד יהיה את המצווה המיוחדת לו. כדי שלכל אחד יהיה את המקום המיוחד שלו. את הניגון רק שלו. את התורה המיוחדת שלו. יש ביטוי בגמרא כמה פעמים, אביך במה היה זהיר, באיזו מצווה יותר מכולם. ומסבירים המפרשים, במה הוא היה מאיר, זהיר. במה היה יוצא הזוהר ממנו יותר מבכל מצווה? מה פירוש? תרי"ג מצוות? הרבה להם תורה ומצוות. אתם יודעים למה? כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כיוון שהשם חפץ למען צדקו, אתם יודעים מה זה השם חפץ למען צדקו? אלמלא לי יש כוח לעשות בעולם דירה בתחתוניים. אין שום הצדקה לבריאה הזאת. אין שום דבר שיסביר את צדקתו בבריאה. אם לי אין ארגז כלים, שאיתו אני יכול לגלות את זה בעולם. כך יגדיל תורה ויאדיר. הגודל יהיה תוצר של זה שאתה תדע שכל ישראל, כל נצר, לא יידח ממנו נידח. שכל ישראל יש להם חלק. איך אומר הרבי ברשע של ההגדה, רשע מה הוא אומר, אף אתה אמור לו, אילו היה שם לא היה נדעל. הרבי שואל, מה, זה ככה מדברים? זה יעזור? מה, זה יקדם אותו? הרבי בכלל לא הבנתם מה כתוב. כתוב אילו היה שם. מותק שלי, בן רשע, אם היית שם, אם עוד היית במצרים, אם היינו עכשיו בחלק ההיסטורי של מצרים, עוד לפני שיצאנו ממצרים, אז אתה צודק, באמת חלק נגלו וחלק לא נגלו. אבל מה אפשר לעשות? אנחנו כבר יצאנו ממצרים, אכלת אותה, לא יידח ממנו נידח. גם אתה תיגאל, גם אני אגאל. זה לא יעזור לנו. אילו היה שם, לא היה נגאל. כאן, כל ישראל מחכים לכוחות שאתה הולך לגלות. אתה יודע מה אתה בכלל? שם לא היה נידן. אז מי זה רבי חנניה בן הקשיא? וזה הסוף. כל. מה זה כל ישראל יש להם חלק? מה זה כל? זוכרים את הזקן הצדיק ההוא שסיפרתי עליו עם העולם הבא? חז"ל אומרים ששלושה התאימן הקדוש ברוך הוא, אחרי שסיפר לי את הסיפור הזה, הבנתי את זה. שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא מעין העולם הבא בעולם הזה. אברהם, יצחק ויעקב. שנאמר בכל מכל כל. והשם ברך את אברהם בכל מכל ויעקב אומר לעשיו, יש לי קול. מה זה קול? אמרנו יותר מפעם. קול, כשיעקב אומר לעשיו, דיברנו על זה המון פעמים, כשיעקב אומר לעשיו, יש לי קול, ועשיו עונה לו, יש לי רב, הרי יעקב לא אומר לו, יש לי everything. עשיו רואה מה שיעקב מביא, ועשיו יכול להיות שדווקא די מבסוט מההתקדמות של הבחור. 20 תיישים, זה יפה. 200 עזים. באמת, התקדם מאוד יפה. תור אברך, יפה מאוד. אתה יודע מה יש לי? דרך אגב, אלוף לוטן, אלוף תמנה, אלוף כנז, אלוף, זה טוב לסבתות של השומרים, לחלוקה בבוקר. מה זה? מה זה? אחי, כך אתה, אני אתן לך, יש לי רב. יש לי רב פירושו, בשפה של ילדים, יש לי מלן תלפים עליך. רב זה רב ממשהו. אומר לו יעקב, כבודו, אם יש לך רב, אז לא כדאי שתיתן לי, כי אם תיתן לי, יהיה חסר לך. אתה תבדוק בחשבון ותראה שחסר לך. תמיד העשירים שיש להם הרבה, כשלוקחים מהם הם רואים. אבל תדע מה לי יש. יש לי פלוס ענק. יש לי קול. אתה יודע מה זה יש לי קול? מה שיש לי זה הכל. אתה יודע למה מה שיש לי זה הכל? כי שום דבר לא שלי. כי מה שיש לי זה כי חנני אלוקים. ולכן יש לי קול. חנני. זה הפועל שיעקב מלמד את עשיו. מי הילדים האלה? הילדים אשר חנן אלוקים. אתם יודעים מה פירוש חנני וחנן? זה בכלל לא שלי, זה חנינה, זה מתנת חינם. אין לי פה כלום. שום דבר, אין לי פה כלום, כלום, כלום. שום דבר. אין יום שאפשר להבין את זה, או לא להבין את זה, להבין שאי אפשר להבין את זה יותר מאשר ביום הזה. הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיכם. שום דבר לא שלי. אתם יודעים מה זה לטעום עולם הבא בעולם הזה? זה שיש לך הכל. איך הוא אמר לי הזקן? תשב, תשב. כשאני בבסטה, אני בעולם הבא, בעולם הזה. למה צריך להיות בעולם הבא? אני פה בעולם. אברהם, יצחק ויעקב התאימן עולם הבא בעולם הזה. איך מגיעים למדרגת קול כזאת? אם אתה תופס שחנני, איך פותחים פרק במסכת אבות? בכל ישראל. איך מסיימים אותו? ברבי חנניה. רבי חנניה, חנני, זה שמבין שאת הכל נתן יודקי, הוא בן אקשיה. אתם יודעים כמה מעקשים, כמה דברים קשים עוברים בדרך? אבל כשאתה מבין שהכל זה בשביל לזכות את ישראל. כשאתה מבין שכל המעקשים האלה שאתה עובר, זה כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שהכל זה כדי שוידן את כל האדם לכף זכות, לא יהיה אמרת כנף חכמה של חכם קדמון מבית שני. אלא שוידן את כל האדם לכף זכות, יהיה הבסטה שלך. שתוכל לשמוע ולראות את אלוקים מדבר מתוך הסנה. שתוכל להמשיך את משה מסיני. המשנה פותחת במנחה של שבת, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המשנה חותמת את המסע הזה למיטיבי לכת של פרק באבות. זה רבי חנניה בן אקשיה אומר. וזה כל מה שהוא אומר כמעט בשס. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רצה זה כמעט כמו התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. זה מה שהוא רוצה, את האור שרק אתה יכול לעשות. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר השם חפץ למען צדקו, כך הוא יצדיק את הבריאה. כך נעשה את הבריאה צודקת, כך נעשה את הבריאה צדקה. יגדיל תורה וידיל. אז הדברים הם פתיחה למה שנמשיך בו בעזרת השם, בצידם של הפרשות במסכת אבות. אני חושב שכמו שפתחתי בהתחלה, יש יום שבו יותר מכל רגע אנחנו לומדים שאפשר לעשות את העולם הזה עולם הבא. ואפשר לצאת מהציניות שעוטפת אותנו כל כך הרבה ימים בשנה, ולהאמין באמת שאני לבד לא יכול להגיע לכלום. אני יכול להגיע לכל, כי חנני אלוקים, וכי יש לי כל. יהיו הדברים לעילוי הנשמות הקדושות, ונזכה באמת בעזרת השם, בעגלה ובזמן קריב, להובילה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ואז ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לנקות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר.